טוב, אנחנו בפעם הקודמת, לא כל האנשים היו פעמים קודמות, אז צריך לדעת לתמרן נכון. אבל עברנו על שתי פסקאות, לדעתי, הם עוד לבטאות משהו, כך תחלק להם. עברנו על זה פעם שעברה, אני רוצה יותר בסודיות, כי לדעתי יש פה יסוד מאוד חשוב בפסקאות האלה. אנחנו, כך כדי ליישר קו, בואו נגיד מה אנחנו, מה חיינו, איפה אנחנו עומדים. אנחנו נמצאים בסוגיה של נושא הכעס. בסוגיה של נושא הכעס, שהיא בכלל העניין של הגאווה, מתוך דברים של הגמרא במסכת שבת על מה סיבת החורבן. בעקבות זה יש דברי הרב קוק בעניין על מסכת שבת, ובעקבות הדברים האלה זה דברים של הרב טאו שהם הרחיב לנו את היריעה קצת, ואנחנו נרחיב פה את העניין. כשהיסוד של הדברים ספציפית בסוגיה, אנחנו נמצאים כרגע על בנות ציון שהם אלה שהביאו את סיבת החורבן בזה שהיו יוצאות במציאות מאוד של גאווה, והגמרא אומרת שהם היו, כרגע בסוגיה שלנו, הם היו ברגלן תאחסנה, אמר רבי יצחק דבר רבי עמי, מלמד שמטילות מור ואפרסמון במנעליהן, שמו מור ואפרסמון מיני בסמים בנעליים ומהלכות בשווקי ירושלים, שוקי ירושלים, כיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל. אז ככה זה תיאור מאוד בועטות בקרקע. ללכת לספרים. רגע, אני לא איתכם. הספרים שם? עוד ספרים יש, היו פה 20 ספרים. הנה, זה, שפה, פה, פרק ז'. טוב, תביאי עוד כמה, שים בערימה, שלא באמצע, לא נפריע לאנשים שבאים באמצע, לקום, להוציא. תניח את זה בשולחן האחורי. טוב, אז אני רגיש שמוציא את השולחן, שמים את הספרים פה. עמוד נ"ה, פה מצוטט חלק מדברי הגמרא. אתם רואים, וברגליהן תאחסנה, אמר רבי יצחק דבר רבי עמי, מלמד שמטילות מור ואפרסמון במנעליהן ומהלכות בשווקי ירושלים, כיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל בועטות בקרקע. הם כמו שמפוצצים בלון כזה, ככה בועטות בקרקע, מתיזות עליהן. ומה זה עושה? מכניסות יצר הרע בהם, בבחורי ישראל, כערס בכיעוס, או כערס של נחש המטילו בשעת כעסו. זה הסוגיה שבה אנחנו עוסקים כרגע. ואם נדלג לעמוד נ"ח, ופה עשינו פעם שעבר, ונחזור על זה, כי גם הפעמים חדשות וגם, לדעתי זה נושא שצריך לחזור עליו הרבה הרבה פעמים. באמצע כתוב, בדברים הדברים במקום אחר בדברי הרב, אומר הרב, יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה הרוחנית. קיבוץ כוחות רוחניים העומדים לצאת אל הפועל בציור ובתפארת מובלט, כלומר ציור רוחני, מחשבתי רגשי, דוחקים את הנשמה ומצערים אותה בקיצפון פנימי. שאיפות פנימיות אדירות יש בקרב האדם מכוח צלם אלוקים שבקרבו, וקל וחומר בישראל לפי ערך יתרון סגולתה ומלאתם האלוקית העליונה, שאיפות של צמאון להתעלות ליראת השם, לטוב וליושר, להליכה בדרך הצדקות והחסידות. מלאה היא הנשמה בכוחות רוחניים המשתוקקים לצאת אל הפועל. יסוד מאוד חשוב. יש כוחות גדולים משתוקקים לצאת אל הפועל. אבל מה קורה? אך משעושקים אותם מיצירתם הרוחנית, מהופעתם ומפעולתם, ותחת זאת בונים תחת סביב הבניין החיצוני המופז, במגמה של נשיאת חן ועשיית רושם, במקום להוציא לפועל אתה מתעסק בחיצוניות, מתרוקנים אז החיים מתוכנם הפנימי והנשמה מתייסרת בכל אינורה. ניתוח פסיכולוגי של מה קורה לאנשים, מה קורה בדור. אולם על אף השכחה העצמית והתכחשות לתוכן הפנימי, דורשים הכוחות השואפים אל הטוב את הופעתם, דוחקים את הנשמה, והמציאות היא כערי הקלו בכלוב הזועם והמשתולל מפני חניקת התפרצות כוחותיו האדירים. אף דחיקה זו מייסרת הנשמה ומלאת אותה בקיצפון פנימי. עצירת הכוחות הרוחניים הגדולים מייסרת ומדכאת וגורמת להצטברות כעס גדול מאוד, כעס על חסרון החיים הטבעיים הבריאים הנותנים לכל כוח פנימי את סיפוקו ומזונו. זה תיאור של מציאות של הדור בכלל. ואנחנו בדפים, יש לכם כולם או שלא כולם קיבלו? בסדר, יש פחות יותר. אז בואו נעבור על פסקאות. עברנו על פעם קודמת, אבל אני מרגיש שאני, סלחו לי על האגואיסטיות שלי, אני צריך את זה עוד פעם לעצמי. אני, זה דברים בסיסיים לדעתי שמבטאים וכמה אנחנו נכשלים בזה. אז בואו נראה, האמונה והשלום. יש פה, הרב מסביר לנו מה קורה במציאות שאנשים לא מתעסקים במה שנטיית ליבם, במה שהם יכולים לגלות את עוצמות החיים שלהם, והם מתעסקים בתורה, לומדים תורה. אבל זו תורה שהיא לא מופיעה את מה שבאמת מתאים להם. מה אז קורה? אז בואו נראה. הראויים להיות מודרכים בחלק המחשבה שבתורה ובחוכמת אלוקים, שהיא חוכמת אלוקי באמת כוללת את כל התורה כולה וכל החוכמה כולה לכל צדדיה. אז אותם הראויים להיות מודרכים אינם רשאים ואינם יכולים להשתמט מכישרונם זה. יש לאדם כישרונות מסוימים, הוא לא יכול להשתמט מלהופיע את אותו כישרון שתמון בו, חבוי בו, הוא לא יכול. אז הוא לא יכול להשתמט, והם לא יכולים, וגם לא יכולים להשקיע עצמם רק בדברים מעשיים. מה שנקרא בשפתנו, בשפת עולם הישיבות, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אבות של הלכה, זהו. תלמד רק תכלס, מה עושים? גמרא, ולא את כל הגמרא, כי הגמרא, מי שיודע, מורכבת גם מצד הלכתי וגם מצד אגדי, אגדה. ועולם הישיבות לא לומד את האגדה. אני אומר את זה בכאב. לא מתעסקים עם זה. לא לומדים, ראשונים, אחרונים. במקרה הטוב עוברים על זה בדף היומי, כסיפור נחמד ויפה, אבל הסוגיות האלה של האגדה, וזה חלק, מה שאנחנו קוראים פה ברב קוק, בעניה, מסכת שבת, זה חלק ממה שקרה האגדה. הסיפור הזה של בנות ציון, אבל הוא עוצר בתוכו מסרים מוכניים של חז"ל שמביאים לנו, ועולם הישיבות הוא מתעסק בזה. מתעסק רק בלימוד ההלכה, הגדה, כשהמנטרה שעומדת מנגד עינינו, מאז שנחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה. עזוב אותי, לא אתעסק. פעם איזה בחור אחד במכון, בחור חדש, בעל תשובה, הגיע למכון, הלך לעיר שהוא היה גר בה, פגש לו רב העיר. אומר לו, איפה אתה לומד? אומר, מכון לי, מה אתה לומד? זה מה לא? הוא זרי, זה. אה, עשה ככה. לא רוצים. זה מגיע לזה מצב של זלזול, כי מתעסקים עם משהו. אומר, הרב, תראו, רב, מה זה? מי שמוכשר לזה ומשתמט מזה, בואו נראה מה קורה. הפגם שבנפשם יגלה ויראה בכל דרכיהם ממש, בבחינת כמו תלמיד חכם ששנה ופירש. זה כביכול מי שלמד ובעט. זה אותם אנשים שיכולים להוציא בעלי כישרון מסוים ולא מתעסקים בזה. שאותו אחד ששנה ופרש הוא קשה מכולן. והטעם פשוט. מפני שכבר יש לו כישרון נשגב והתעוררות גדולה לדברים נעלים. וכל זמן שהוא עסוק בעץ החיים והתורה מחיה את נשמתו, הרי יש לו במה להוציא את כישונו וכוח התעוררות נפשו לדברים טובים ועיקרים. הוא מצליח לגלות את אישיותו. אבל כשפורש מן התורה והכוח שנמצא במציאות לא ישקט, על כן מאפס התעוררות לטובה הוא פועל להרע, כפי התכונות רעות ומידות רעות שלא יחסרו בעולם בליבו של אדם. כשפורש מורה של, של תורה, אותו אחד ששנה ופירש, שאותו אחד יש לו כישרונות הוא כמוהו. דברים חריפים, מזעזעים. אבל לצערנו הרב, מי שפוקח עיניים ורואה, רואה דברים כאלה. אלא אם כן, מישהו לא מסכים, אני מוכן לשמוע אם יש פה טעות. המשפט הזה הולך הוא גם כן בתורה עצמה, לפי מעלותיה, שמי שהוא מוכשר להיגיון נשגב ולהסתכלות עמוקה, קדושה ורחבה, מוכרח הוא להוציא מן הכוח אל הפועל מה שיש בהכנתו לפי ערכו דווקא. מישהו מוכשר לזה. וכשיהיה נסגר, בגלל כמה סיבות, בין על ידי בחירת עצמו, הוא החליט, אני רוצה ללמוד עכשיו מסלול. היה סיפור, ספר לכם סיפור קטן. מדי פעם צריך סיפורים פה ובדיחות. אני קשה לי עם דברים גבוהים. אני משקל כבד. יום אחד אני נוסע, הייתי חתונה של בוגר המכון בחולון. בחתונה היה עוד בחור אחד שלמד פעם במכון, ואחר כך למד בכולל להלכה. והוא ביקש ממני לתפוס את הטרמפ לירושלים חזרה. טוב, בסדר, בשמחה. בדרך אני הוא איתי בזה, והוא אומר לי ככה, בעי לישנה. הוא אומר לי, למדתי 3 שנים במכון מאיר, ולא נכנסתי לשום שיעור באמונה. אמרתי, רק גמרא. לא יודע למה הוא אמר לי את זה, אבל ככה הוא רוצה להגיד. שהיה פה 3 שנים במכון מאיר, שום שיעור אמונה. רק למד גמרא, זהו. דעת עמוד של הלכה, גמרא. ועכשיו הוא לומד בכל ההלכה. אז הוא כנראה רצה שאני אחווה דעתי על המצב. אמרתי לו, תגיד לי, אתה עכשיו לומד כולל הלכה. תסיים, תקבל סמיכה לרבנות. תהיה רב יישוב, רב שכונה, תהיה משהו, תנוח איזה... תביא, אורך בנער, יש לו בעיות עם החברה שלו. מה אתה גלו, עכשיו שלגח את הפרה? על מה נדבר איתו? מה כוחת הנפש, מידות? איפה כל התחום הזה? מה תגיד לו? על מוקצה בשבת? הוא ישים עליך פס ימוקצה שבך ביחד. מה שעושים הנוער. אם אתה לא, אין לך את, ה, את, ה, את הכלים, לא בשביל לענות למישהו, קודם כל לעצמך. העולם התורה שלך הוא מצומצם. העולם התורה שלך מצומצם. הבן אדם ככה התחיל לפקוח את העיניים. תבין לאן אתה הולך. אידיאולוגית לא, היה מכון מאיר לא למד. ומכון מאיר זה מקום שיש שיעורי אמונה. יש ישיבות שאין בכלל שיעורי אמונה, אין דבר כזה, אין מושג כזה בכלל. אבל אדם היה פה ולא למד. לא ידעתי, לא עוקב אחרי מי נכנס לאן הוא נכנס. מה? לדעתו לא. עד השלב שהוא, לא יודע למה, הוא כנראה, היה לו יורד תשובה, לא יודע למה הוא סיפר לי את זה, אני בכלל, לא, אני לא יודע מי נכנס לאיזה שיעור הוא נכנס. אני לא משגיח של מישהו. אבל אני אומר את זה באבסורד. אספר לכם עוד סיפור עוד קטן. יום אחד אני, זה רק לבטא, זה מהלך שלם של חובה ללמוד אמונה. אבל פה הרב מביא את זה מהצד, מה זה עושה לתלמידי חכמים או לבני תורה שלא לומדים את מה שהם מוכשרים לו. יום אחד אני מגיע אליי הביתה, בחור מאיזו ישיבה מכונה מסרפה, יש ביטוי כזה אצל בחורי הישיבות התיכוניות, שולחים מישהו והופכים אותו באידיאולוגיה שלו למשהו אנטי ציוני, אז קוראים לזה מסרפות, הוא נהיה שחור, זה ביטוי כזה אצל הצעירים. הגיע אליי הביתה. וגם הוא התחיל, גם אמר לי את הביטוי הזה, אני צריך ללמוד רק הלכה, דעת עמוד של הלכה וכו' וכו'. זה מה שהוא אמר לי. אמרתי לו, אתה יכול לספר לי, להסביר לי מה זה הביטוי אשר בחר בנו מכל העמים? תשמע, אתה כל בוקר עומד את זה בבקות השחר, שבחר בנו מכל העמים. אתה עולה לתורה, אתה מחזיק את הספר התורה, רואה את כולך, מתחיל לרוחימו, ואומר, אשר בחר בנו מכל העמים, ולשקל אלה, עושים את זה בניגון כזה, או שאתה בוכה, או שאתה מתעלף, או שאתה עולה לשמיים, מי איך אומרים אשר בחר בנו מכל העמים, בלי לאוג לזה, חס וחלילה. כל אחד לפי עניינו. אתה יכול להסביר לי מה זה שמחברנו כל העמים? אז הוא אומר לי, תשמע, היו כמה עמים, בחרו ישיבה. היו כמה עמים, והקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל מכל העמים. אז אני כתנא דמסייע לו, אמרתי לו, יש מדרש שאומר על הפסוק, השם מסיני בא, פרח מסעיר למו, מלמד שחיזר הקדוש ברוך הוא אחרי כל אומה ואומה, ושאלה אם הוציא את התורה או לא. בא לאלה, שאל אותה מה אתה הוציא את התורה, שאלו אותו מה כתוב בה. לא תרצח, אתה אומר, חלבך תחיה, לאחל אלה מה כתוב בה, לא תגנוב, איך ידו בכל ויד כל בו, אלה לא תנף. בא לעם ישראל, פתוח סוגריים, הבדיחה אומרת, שאלו אותם ישראל כמה זה עולה. אמר להם, בלי כסף, אתה תביא שתי לוחות עברית. אז זה הבדיחה. אבל המידה שאומר, נעשה ונשמע. נעשה ונשמע. אז הוא ככה התמוגג, הבאתי לו עכשיו מדרש שלכאורה מחזק את דעתו, שהקדוש ברוך הוא הלך לכל עם ועם ועם, ובסוף עם ישראל אמר כן, אז הוא בחר בנו. אז הוא ישב בבית שלי עם הגב לספרייה. אבל אתה יכול להבין גמרא פסחת פסחים? גמרא פסחת פסחים, גמרא שאתה לומד. הוא הושיט היד, הביא לי את הגמרא, פתחתי. דף פי זין עמוד א', גמרא על הושע הנביא. הגמרא מספרת על הושע הנביא, שהקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו, בניך חטאו. עם ישראל לא מתנהג בסדר. נביא, ראש הסנהדרין. מנהיג האומה הישראלית באותה תקופה, תקופה מאוד קשה של עם ישראל. מאוד 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 קשה. תקחו ספר הושע, תראו שם מצבים מאוד קשים של עם ישראל מבחינה רוחנית. והקדוש ברוך הוא בא להושע ואומר לו, בניך חטאו. אומרת הגמרא, היה לו להושע לומר לו, בניך הם, בני בחרוניך הם, גלגל החמך עליהם. איזה כבר תעשה בינגו, תעגל פינות, הילדים שלך, אתה צודק, אבל מה לעשות? יש מסבים ש... ויעבור השם על פניו, תעביר את זה. ככה אומרת הגמרא, היה לו להגיד. אומרת הגמרא, לא דיו שלא אמר כך, אלא אמר לו, ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, העבירים בו מאחרת. מה הבעיה שלך? תסתכל איזה עולם נפלא יש לך. שמענו שהשוויצרים דייקנים. קח אותם, בונט על השעון הם מגיעים לתפילה. אין איחורים. נשאר, בדיחה, תוך בדיחה, אנחנו חייבים את זה קצת. בגלל מזג אוויר. אחד אמר, מה ההבדל בין יקים לשוויצרים? שמעתי פעם, שוויצרי אומר את זה. ויקי בא לאשתו ואומר לה, תשמעי, הבנית שלי, היום אני מאחל לתפילה, כי אומרים, יעלה ויבוא. אז תוספת של איזה 15 שניות. מוסיפים, יעלה ויבוא בתפילה. אז הוא יאחר ב-15 שניות, אז הוא מודיע לאשתו. זה יקי. שוויצרי אומר לאשתו, הבנית שלי, היום אני מאחר, כי הוא מבטנטל ומטל לברכה. הוא יותר דייקן מהיקי. זה כבר שתי שניות אתה מתאחר. אבל ענייננו. מה הבעיה שלך? סינים, יפנים, יש לך מלא, מלא אנשים, מלא עולם, מלא בני אדם, כל אחד במעלותיו. אומרת הגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא כביכול, מה אעשה לזקן זה? מה אני אעשה לזקן הזה? אני יודע מה, זה לא סמינריון. זה לא סמינריון. מה הסמינריון יהיה? אני אתן לו פקודה אלוקית, לך לנביא, להתחתן עם אישה. חוץ בכבודכם, מצד כבוד המקום, אישה, זונה, לשון הגמרא. הנביא הולך להתחתן איתה. אבל זה לא אישה, טוב, תגידו בעלת תשובה. יש, בעל תשובה, חוזר, הכל, זדונות לפחות הזכויות. זה לא אחת כזו. זה אחת שגם אחרי החתונה ממשיכה במקצוע הזה. היא אשת זנונים, לשון הגמרא. היא גם המקצוע הייתה לפני וגם אחרי החתונה ככה. והיא תלד לך ילדים. וכך היה, יולדת לו ילדים, שתי בנים ובן אחד, כל אחד נקרא בשם אחר. בשלב מסוים, ריבונו של עולם אומר לו, הושע, מה קורה לך? לא היה לך ללמוד משה רבך? שכמו שדיברתי איתו, הוא פרש מן האישה, אף אתה בדול עצמך ממנה. מה שנקרא, גרש את האישה. אומרת הגמרא, אמר הושע, ריבונו של עולם, אני לא יכול, הילדים שלי! מה יהיה איתם?
אבל גם על השני, זה חופר, אז הקדוש ברוך הוא
כן. קדוש ברוך אמר לו, התחתן איתה, קדוש ברוך אמר לו, לגרש אותה. זה מה שאמרתי. הוא לא עשה מצוות, נביא איך ילך. אז הוא אומר לו, גרש אותה. הילדים שלי, מה יהיה איתם? אומר לה, קדוש ברוך הוא, ומה? הילדים האלה, ספק שלך, ספק לא שלך. כי זה אישה שהמקצוע שלה, אמרתי לכם, לא כל כך מוסרי. אתה לא יודע מה זה משך הלוא שלך. זה אישה שהולכת עם כל מיני אנשים אחרים גם. ואתה אומר, הילדים שלי, איך אתה מעז להגיד דבר כזה? אני שהילדים שלי, עם ישראל, זה הבנים שלי, בני בכורי ישראל. זה קניין וכו'. טוב, אומרת הגמרא, כיוון שידע בעצמו שחטא, על הושע, ביקש לחיים על עצמו, אומר, אל תבקש לחיים על עצמך, תבקש לחיים על עם ישראל שבגללך גזלת עם גזרות. ואז הוא מתפלל גם על עם ישראל. אז אמרתי לו, אתה טועה בטעות של הושע. גם הושע לכאורה הולך בכיוון של אבירם באומה אחרת. כי אם בחרת באומה הזאת, תעביר את זה לאומה, תחליף. ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר, מה פתאום, זה קניין שלי, שקדם לבריאת העולם בכלל. מחשבתם של ישראל קדמה לעולם. יש כמה דברים שנבראו קודם להכל. אחד מהם זה עם ישראל. תכף נענה לכל השאלות שיהיו. רק תן לי לסיים את הסיפור, ונשלים את זה, ומה שיהיה נענה. מה שלא יודע לענות, נשאל רבנים, יענו לנו, ואנחנו ניתן תשובות. אנחנו לא... וגם חוץ מזה, יש... לפעמים לא צריך לדעת הכל, אבל זה בשביל הבדיחה. יש שיר כזה, לא? אז אחר כך אמרתי לבחור, תראה, פתחתי לו ספר ישעיהו. פרק מ"ג, פסוק כ"א, פסוק עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. משמע, הקדוש ברוך הוא יצר את העם הזה. או פסוק אחר, גם בספר ישעיהו מ"ג, ואתם עדיי נאום השם ואני אל. אז אמרתי לו, איך אתה מסתדר עם הדברים האלה? תראו, אתה הולך בתפיסה שאשר בחר בנו מכל העמים. זו בחירה כזאת שהיו כמה עמים, והעם הזה רוצים, הוא בסדר, לא רוצים, זורקים אותו. וככה אתה מברך, וככה אתה עולה, וזה עולה מסוגיות בגמרא, לא רק זאת. יש עוד גמרא, פסח שבת, על יצחק, על כל מיני. לא רק הסוגיה הזאת, בכל מיני מערכות של הזה. ואתה מברך את זה, ואתה לא מבין בזה, כי אתה לא אוהב את הסוגיות האלה. כי אתה אכפת לך מדעת אבות של הלכה. עכשיו, לענייננו באופן כללי, איך מסתדרים המדרש, השם מסיני בא, הפכנו לזה מה שסיפרתי לכם, אז המהר"ל מסביר שאין שם, המדרש בא לוותר רעיון שהתורה לא שייכת לאומות העולם. כי הוא פונה אליהם, מה כתוב בה? לא תרצח, לא תנאף וכולי. זה לא שהוא פנה אליהם, כי אם היו אומרים כן, מה היינו עושים? אז היינו אוכלים אותה. חס וחלילה. אלא המדרש בא לבטא, מעביר לנו רעיון, שהתורה לא שייכת לאומות העולם, ורק שייכת לעם ישראל, במובן של, זאת הנשמה של עם ישראל. לכן עם ישראל אמר, נעשה ונשמע, הקדימו את העשייה לשמיע. מה זה נעשה ונשמע? איך אפשר לעשות בלי לשמוע? כי זה הטבעיות שלנו, זו הנשמה שלנו. אז ככה לעניין. עכשיו, יש עוד שאלות? אמרתי, מחשבתם של ישראל קדמה לעולם. דייקתי, לא עם ישראל פיזית היה לפני העולם, איך? אלא מחשבה ליצור, סוף מעשה במחשבה תחילה. יש לי אידיאל מסוים שאני יכול להופיע אותו, זה עולה במחשבה. מבחינת ההופעה עצמה, זה ייקח זמן עד שזה יגיע. אבל לא בהכרח מה שבא כרונולוגית יותר מאוחר, הוא לא קדם במחשבה קודם. לכן המדרש אומר, מחשבתם של ישראל קדמה לעולם. בעצם העניין שהיציאה, שריבונו של עולם הולך ליצור פה עם שיש לו ייעוד, ואתם עדיין נאום השם ואני אל. אז זה עוד דוגמה לכל מיני תפיסות שקיימות בעולם הישיבות, שעניינם להילחם במובן מסוים, או לפעמים התעלמות מהמושג של לימוד אמונה. לימוד אמונה או הצדדים הרוחניים, אלא התעסקות רק בדעת עמוד של הלכה. אז זה מה שאומר פה רוח הדברים, אני חושב. אז עוד פעם. שמישהו מוכשר, אני בשואה, המשפט הזה הולך גם כן בתורה עצמה לפי מעלותיה. שמישהו מוכשר להיגיון נשגר וסקלות עמוקה, קדושה ורחבה. מוכרח הוא להוציא מן הכוח אל הפועל מה שיש בהכנתו לפי ילקו דווקא. וכשיהיה נשגר, בילקו מן הסיבות, והרב מפרט אותם, בין על ידי בחירת עצמו, בין על ידי אחרים, בין מצד סיבות מעשיות חיצוניות, בין מצד איזו הכרעות דעות, רק בחלק המעשי לבד, ויחיב בו וידקדק רק בעניינים של הגבול המוקף המעשי, לומד רבנות, לומד דיינות, לומד הכל לצד המעשי. עולם הרוח, מה שקרה חובת הלבבות, בלשון חובת הלבבות, או בשיחת ישרים, הנושא של, של מוסר, יראת השם, אהבת השם וכו', לא לומדים. לא ישביר בזה צימונו הפנימי, ויהיה נשאר אומלל ויבש. ונפשו לא תצא מן הכוח אל הפועל כלל. לא רק בצידה העיוני, כי אם בכל דבר וכישרון, בכל קדושה ושלמות פנימית, הבן אדם לא יהיה סביר מה שהוא עושה. ואתה לא מבין למה. אין פה הופעה שלמה. אין פה הופעה שלמה, ממילא כשאין שלמות, יהיה פה מצבים הפוכים, ובואו נראה מה קורה. ונפש בלתי מושלמת, שהכנתה גדולה, וכוח כישרונה עצום, שהיא נסגרת בעל כורחה, בתחום שהוא חשוך לפי ערכה, היא זועמת תמיד, והיא כדוב שקול, עלולה לכל המידות הרעות, ולכל המחשבות היותר רעות שבעולם. ואם רבים כאלה מתרבים באומה, ההפסד הוא כפול ומכופל. מניעת התועלת שנפשות יקרות ונשגבות כאלה, כמה הן יכולות להאיר את העולם, ועוד תוספת היזק, איזה היזק? שמפני שדווקא הם אינם היותר אומללים שבמין האנושי, כי אין הרגשת מחאוב גדול כאותו המחאוב הפנימי של חסרון המילוי, לאותו האור שהתביעה לו כבר מושכת היא בעומק נשמה, על כן אותם אנשים הם נלקים במידת הכעס והשנאה. אתה לא מבין איך? איך יש שנאה? איך? קנאה וכל מיני מידות שליליות. דווקא אצל בני תורה. בגלל שהם הכי מוכשרים לזה. בגלל העדינות שלהם. אבל בגלל שאין פה הוצאה של הפועל לקוחות והכישורים שלהם, והם מתעסקים במה שצריך להתעסק בו, אבל צריך להשלים גם דברים אחרים, זה גורם לזה. ואם יוציאו את הצד השפל שבכישרונם, בדברים מעשיים, ויהיו בוודאי בכל זה היותר חשובים, יותר מכובדים, בהכרעתם באומה, ממילא תהיה הכרעתם תמיד זועמת וחשוכה. לא ידעו דרך שלום ולא יוכלו להרבות בעולם אור חסד, אור החסד, אהבה ואחווה, ועם זה הקדושה והגבוהה, כי אם לא ידעו רק להיות קוצפים ומקציפים, מקפידים ועולבים, וחפצים תמיד בהירוס כל סדרי החיים, וכאילו הבריאות כולן אינן להם אויבים ושונאי נפש. שהם אומרים לזה ביטויים חריפים, לדברים מאוד מאוד חריפים. עד כדי כך שהרב צבי יהודה התלבט עם למחוק אותם או לא למחוק אותם מהדברים של הרב. אבל בסוף הוא לא מחק. הם חריפים. אבל לצערנו הרב הם מבטאים, מי שקצת מכיר את, את המציאות הזאת. ובואו לא נסתכל על אחרים. בואו נסתכל על עצמנו. אדם יכול ללמוד ולא להיות שמח. כי אתה לא מופיע את הכישרונות שלך. והרב כותב במקום אחר, באורות התורה, שיש אנשים שיצאו לתרבות רעה בגלל המצב הזה. אז הם כישרון יותר להגדה, הם התעסקו בהלכה כי זה האווירה, כי זה הלחץ החברתי, כי זה נוהג שבעולם. ממילא הרגישו חנוקים, ואדם שמרגיש חנוק, הוא זורק את מה שחונק אותו. והוא זורק את הדלי יחד עם זה, והוא לא הבין שהחיסרון שלו נובע מזה שהוא לא התעסק במה שמתאים לו. ואם הוא מתעסק במה שמתאים לו, הוא היה פורח, והיה גם יכול לעזור למי שאין עניין לו ללמוד אגדה כל היום. כי כל אחד, לא כולם צריכים ללמוד. אבל יש לו כישורים, הוא צריך להתעסק בזה. כל אחד צריך במינון מסוים. יש אחד יותר, פחות. מתוך שאנשים כאלה הם בעיקרם גדולי כישרון ורבי פעלים, אף על פי שלא יצאו כלל אל הפועל לפי כוחם, מכל מקום, במה שעיבדו ולמדו, עשו ודאי חיל גדול. בהלכות ופלפולים מעשיים ודאי הינם לנס, ברגע שיראה פשוטה ודתיות אמונית, הינם מפוארים בעומק נשגב והתלהבות אמת, וכישרון המוסר הפנימי הוא גם כן בקרבם עצום וגדול. על כן הם מכריעים הרבה בדעותיהם ורגשותיהם את כללות האומה. אבל, אם כל הטוב הבא אפילו מן הצד הנמוך שבכישרונם, כמה הפסד מגיע מהשפעתם, כמה בלבול דעות וחשקת עיניים מתגלגלים מזה, וכמה יורדת היא על ידי זה מעלת האחדות והשלום. אם אתה יכול לאבד את המושג של סגולת ישראל. גם סיפור קטן. יום אחד הייתי עם מ"פ שלי, קיבוצניק, בחור רחוק, באמת, בהרבה בחינות ממושג של עולם התורה. הוא בחור אידיאליסט ומוסרי, ממש בהרבה עניינים. אז הוא סיפר לי סיפור, הוא היה גזבר קיבוץ בדרום, גזבר הקיבוץ. והוא נסע יום אחד לקנות מחשבים לקיבוץ. אז הוא נסע, שגע צפונה, כל מי שגר פחות או מי שערבה ואילת, אז כל נסיעה, לא, אפילו לבאר שבע זה כצפונה. אז היה תל אביב, ככה זה הביטוי. אני הייתי אילתי, אז אני... אז הוא נסע לזה, והגיע לחנות מסוימת, שהוא, ככה הוא תיאר לי, זה, ככה הוא תיאר. היה יהודי עם זקן לבן, והיה לו כיפה, והיה לו מעיל, והוא והילדים שלו היה להם קנות, כנראה, בית מסחר למחשבים או חנות כזאת, לא יודע מה. הוא נכנס אליהם. ותוך כזה שהוא קונה את הזה, בשלב מסוים, אומר לו, האבא, יהודי מבוגר, אתה לא יהודי. הוא אומר, נפגעתי, אני לא יודע, שגידה לי דבר כזה? הוא אומר, למה לא יהודי? הוא אומר, אתה לא מניח תפילין, אז אתה לא יהודי. אז הוא אומר לו, ואם אני מניח תפילין, אני יהודי? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, טוב, תביא, אני מניח תפילין. הוא מאוד אמיתי כזה. אז הוא אומר לו, עכשיו לא, עכשיו לילה, אי אפשר. מה עושים? הוא אומר, תבוא מחר בבוקר. בסדר. יכול מנהל מפה שלי. נשאר לישון בצפון, היה צריך לחזור בטיסה. לא חזר. נשאר בצפון. בא למחרת בבוקר. נכנס לחנות. הוא אומר, לא באתי. הוא אומר, לא יודע, שמו לי פה, עשו לי ככה, עשו לי ככה, עשו לי ככה, תעשו לי ככה, עשיתי ככה. מה שאמרו לי עשיתי. גמרנו, גמרנו. הועידו לי, עשו, באתי לאבא, אמרתי לו, תשמע, אני אתמול לא נסעתי לקיבוץ, נשארתי פה לישון בצפון, כדי להגיד לך שיש יהודים ויהודים טובים שהם גרים בקיבוצים. אומר לי, הבן אדם התחיל לבכות. התחיל לבכות. תראו את באות. אתה לא לומד את הסוגיות האלה, אתה מתבלבל. אתה מתבלבל. אתה רואה אנשים, בהתנהגות שלהם, חס וחלילה כמו גויים. או כל מיני מלאכים, בדעות שלהם, השם ירחם. השם ירחם, ממש השם ירחם, פשוטו כמשמעו. אבל השאלה היא, אם איבדו את הסגולה או לא איבדו את הסגולה. ויש איגרת מפורסמת, וחשוב לי ללמוד אותה. מקווה שמי שפה ילמד את האיגרת הזאת, איגרת תף קוף נון היי. איגרת תקנה. באיגרות הראייה, חלק ב', איגרת תקנה. איגרת שהרב קוק כותב לרדווז. היה הרב של צפת, תלמיד חכם, שהיה בר פלוגתא של הרב, הם למדו ביחד באירופה, ביחד בישיבה, והוא עלה לארץ, והוא היה באוריינטציה שלו אנטי-ציוני, נגד כל המהלך של הציונות והחלוצים פה, ובין היתר, הוא גם חלק על הרב קוק בנושא היתר המכירה, מה שקרה לגבי השמיטה. אבל היה ביניהם יחסים אישיים טובים, אבל חלוקים בחריפות, לא... היו כמה רבנים כאלה שהיו חלוקים על הרב קוק, אבל ידעו להעריך אותו, אבל חלקו עליו. אז הוא... משמע ככה מהאיגרת שהרב קוק כותב לו, לאיגרת תף קוף נ"ה, לא, זה לא בהתחלה, בהתחלה הוא עוסק בנושא השמיטה, אחר כך בהמשך הוא מדבר איתו, שהוא אומר, ומה שכבודו תמה עליי, שאני מקרב את כולם, ומצא בזה סתירה לבקעת למינים ולמלשינים, זאת אומרת, מקשה עליו הרדווז, על הרב קוק, איך אתה מקרב את כולם? הרי בתפילת 18 אנחנו אומרים למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. זאת אומרת, לפי הדברים האלה, הרדווז מתפלל על מכונים חילונים, למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. אז הוא מקשה על הרב קוק, איך אתה מקרב את כולם? אז הרב קוק, בלשון פשוטה, אומר, בוא אני אסביר לך, לא בקבלה, לא בניסטר, אני לא מבין מה אתה... בוא אני לך בפשטות, מה זה עם ישראל? תמיד חכם גדול, באמת, בשיעור קומה הגדול. והרב קוק מסביר לו מה זה עם ישראל. שעם ישראל מוקם שני צדדים, בקצרה, זה לא יצאנו מדי חובת האיגרת הזאת. צריך ללמוד אותה בעיון. יש צד סגולי בעם ישראל, זה עצם העובדה שאדם נולד בן לאומה הישראלית. ויש הצד הבחירי, זה הופעת הסגולה הזאת בצורה בכירית של לימוד תורה, מידות, קיום מצוות וכו'. אבל יש מצבים בדור, בדורות מסוימים, שבדרך כלל הבחירה היא מגלה את הסגולה. ויש דורות שהבחירה בכלל היא בדיוק הפוכה. ומה שדוחף את הכל זה צד הסגולי. לכן אנחנו נראה הרבה אנשים שהם לכאורה רחוקים תורה מצוות, אבל מוסרים את נפשם למען האומה הישראלית. בהרבה מובנים. הרבה מובנים. סיפורון קטן, אני... סיפור... לראות לכם את הצד הסגולי. אני מספר את הסיפור הזה כי אני חושב שזה חזר, אני חוזר הרבה פעמים. טוב, פה כולם חדשים כמעט, אף אחד לא מכיר את הסיפור הזה. היה קצין שריון אחד, בניה ריין, שנהרג בלבנון השנייה. אמא שלו כתבה ספר לזכור, ספר תורה לזכור, והזמינה את המגד שלו לסיום כתיבת האותיות. נוהגים לכבד אנשים. אותו קיבוץ, אותו מגד סיפר אחר כך לאמא, ואני בדיתי את זה עם גיסו, זה קצין בכיר בגולני. הסיפור, הרפתא הוא סיפר את הסיפור הזה, בדיתי, אני לא סיפורים לוודא, אני לא... נהריים. מקרני שומרון. מה? מקרני שומרון. אז ואותו קיבוצניק, זה כנראה היה לפני יום כיפור, בכיפור הגיע הביתה. ואשתו הביאה לו לאכול ביום כיפור. וגם לא אוכל. אמרת, אשתו תאכל. הוא אומר לה, כתבתי עוד בספר תורה, לא מסוגל לאכול. איזה אצילות נפש. לא מסוגל לאכול. כתבתי עוד בספר תורה. אבל יש מצבים כאלה שאתה לא מבין מאיפה זה בא. זה בא ממקומות עמוקים מאוד לשייכות לאומה הישראלית. זה לא חייב להגיד לי, טוב, חזרה בתשובה, עכשיו מניח תפילין רבנו תם ועושה ותיקין, לא יודע מה הוא עושה, זה לא עניין. יש מצבים כאלה שבה הסגולה לא מתגלה. ולכן, איך קוראים למי שנולד בארץ? הסלנג הישראלי? סבר. כן? מה מייפן את הסבר? קוצים בחוץ, בפנים מתוק. אתם יודעים שזה כתוב בתיקוני זוהר? בתיקוני זוהר כתוב שהדור שקבית המשך יהיה טוב בפנים ורע בחוץ. זאת אומרת, הצברים אמרו עצמם של צברס, כיוונו לתיקוני הזוהר. בלי לדעת. ראיתי את המקור בפנים, אני פעם הפתעה ונתן לי את המקור, צילמתי, יש... זה מופיע. ראיתי את זה כתוב, לא רק כאמירה. זה מופיע שם. שדור הקבית המשיכה, הדור יהיה טוב בפנים ורע בחוץ. גם הגיע תקנה הוא מביא את הציטוט הזה. המבט, כשאתה לא לומד מה זה עם ישראל, ואתה דן את עם ישראל על פי התכלס, איך הוא מתנהג. הוא קיים מצוות, אז הוא יהודי. לא מקיים מצוות, לא יהודי. ככה הייתה התייחסות. גם עד היום יש בודדים שהיום כבר לאט לאט זה הולך וזה. אבל יש התייחסות כזאת. יש ביטויים יותר חריפים מזה, לא רוצה להגיד אותם. מעלין ומורדין וכל מיני ביטויים חריפים מאוד. אבל לענייננו, ברגע שאתה לא, אז הרב קוק שם מסביר לתלמיד חכם גדול, מה זה עם ישראל? כי חסר לו הצעד של לימוד, הצעד האמוני של הבנת מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה התורה, כל מיני בחינות. ותלמידי חכמים שלא לומדים לא יודעים. זה לא בא בפאטה מורגנה. זה דורש לימוד. יש כלל בכל דבר בחיים. אם אתה לא לומד, אתה לא יודע. זה לא, אין פה אפס. אה? לא, אבל צריך ללמוד את זה כדי לדעת. ולצערנו הרב, זה סוגיות שלא לומדים אותן. סוגיות בסיסיות, כמו שאמרתי, אותו דוגמה עם בחור ישיבה, אותו דוגמה עם... כל הדוגמאות האלה שהיו. לא לומדים לצערנו הרב את הסוגיות האלה. ממילא זה חסר. וממילא, אומר הרב, זה גורם להם. כי הם אנשים מאוד מאוד קישוניים, מוכשרים. לקצב ולכעס ולמרירות ולעוד הרבה מהלכים. לאותם אנשים מיוחדים שהם מוכשרים, ויש להם עדינות, ובגלל שהם כאלה, זה התוצאות שלהם. לא כל אחד זוכה לזה. בגלל שהם כאלה, יש להם פוטנציאל מאוד גדול, והוא לא יוצא לפועל, אז הם מתנהגים בצורה הזו. וכל זה לא אפשר הוא שיתוקן, כי אם על ידי מה שניתן בהרחבה מקום לבעלי כישרון אלוקי, בעלי רגש קדושה פנימית ונפשות הוגות אל רומות מעלות הקודש, שיוכלו להרחיב את כישרונם על פי מידתם, שילמדו בהרחבה ממקום שליבם חפץ. חז"ל אומרים, אל אדם לומד אלא איפה שליבו חפץ, מה שליבו חפץ, והרב אומר, ממקום שליבו חפץ. מה הכישרון שלך גם? אם אתה לא מכוון לכישרון שלך, זה גם יהיה בעוכריך. על פי הדרכה מתונה ומקפת של עין צופייה, היודעת ערכם של אלה העלולים לגדולות, ויודעת עד כמה הם צריכים חופש והרחבה חירותית. כל גדולי ישראל זעקו על זה. תפתחו, בואו ניקח את זה מרב סעדיה גאון, פחות איזה בסדרים הכי קדום שיש לו ספר, שיקרא ספר אמונה, אמונות ודעות. כל גדול בישראל כתב ספר. למה הוא כתב את זה? למה הוא כתב? ויש הרמב״ם, ויש הרמב״ן, ורבי יוסף אלבו, אני לא מכיר את כל הספרים. ומסיעת ישרים, ורמח"ל, והגאון מווילנה, וחיים מוולוז'ין, ובעל התניא, ומלא ספרים שנכתבו לא לתחום ההלכתי. ולא לומדים אותם. בדורות שלא היה דפוס, ולא, ספרים נכתוב בכלל מנתחר שמי, אנשים התאמצו לתוך ספרים. והרמב״ם, בפירוש שלו ספר המשניות, בסוף מסכת זרעים, כותב, יקר בעיניי ללמד דבר אחד מענייני האמונה, מכל אשר למדהו. ביטוי של הרמב״ם. בסוף פירוש המשניות, מכל אשר למדהו, והרמב״ם כתב את היד החזקה, ספר ההלכה, אבל הוא אומר, שיקר בעיניו ללמד דבר אחד מענייני האמונה, יותר מכל אשר למדהו. כל גדולי ישראל זעקו על זה, מסיעת ישרים, כל ההקדמה שלו, מי שמכיר מסיעת ישרים. אנשים הכישרונים, תסכים, או בהנדסה, או בהלכות, ושם זה. אבל מי תעסק בדעת השם, עירת השם, אהבת השם? רק המשוגעים, או אלה שנראים טיפשים, או... כולם זועקים, חובות הלבבות זועק על זה. מי לא זועק על זה? כל הגדולים. אבל, איך הרב קוק אומר, זה כמו... כל קורה במדבר. באופן זה יגלו ויראו לפנו פתאום שבמשך זמן קצר, קל, קדוש וחשוב של חכמי אמת, קדושים וטהורים ויושבים ושוכללים, מלאים חוכמה, ענווה, קדושה ודרך ארץ, שתהיה תפארתם, תפארת אמת, יראתם, יראת רוממות וקדושה פנימית, מוטלת על הבריות, ובכוחם יכריעו את העולם מכף חובה לכף זכות. בואו נפתח השני, יש לי גם חריף בזווית אחרת, תהפוך את הדף. מיעוט הלימוד. חבור, לא אתה יודע בעל פה. כן, אבל בשביל הענווה אתה רואה כאילו אתה יודע. אתה קורא בעל פה. מיעוט הלימוד. במהותה של היראה האמיתית, המיעוט, גרם רעות נוראות במצב העולם בכלל ובמצבם של ישראל בפרט. כשמתאים ללמוד יראה, זה פוגע בכל העולם. בכלל, וגם בעם ישראל. יסוד קיומה של כל חברה צריכה לרוח עוז וגבורה בהכרח. אתה חייב כוחות גדולים של עוז, של גבורה, לגבי כל חברה צריכה לזוז בכלל, להתחיל לנוע. ובאמת, גם כל יחיד אינו יכול להחזיק מעמד, כי אם לפי רוח האומץ אשר בלבבו להיות לאיש. ומעולם היה גיבור חיל לשבח גדול. אומרים על מישהו שהוא גיבור חיל, יש לו כוחות גדולים להופיע, גבורה גדולה. והנה, תוכנה הפנימי של יראת אלוקים, כשהיא נלמדת יפה ומתבררת, היא לא די שאינה ממעטת את העוז ואת גבורת הרוח, כי אם היא מוסיפה עליהם, היא מאמצת את הלב בתארתה, והיא ממלאתו גבורה בייחוד מפני שאותו הכוח המרופף את הנפש שהוא יסוד העירה והפחדנות הוא נעשה עומד על המקום הראוי לו. שמעתם? מצד האמת מי שמתעסק בירת השם זה נותן לו כוחות גדולים להופעת כל המהלכים. אבל מי שיש לו יראה נמוכה וחונק את המהלכים האלה זה יוצא בדיוק מציאות הפוכה. אז כשיש עוז בדרך כלל יוצרים מציאות כזאת שאיך נראה לך בחור ישיבה? אתה רואה זה כזה, עד ככה אתה נראה, הוא מראה לך את השרבות, אתה מסתנבר מהלובן. הוא לא, כל רוחני כזה, לא... כאילו, הוא ועולם המעשה לא שייך בכלל. הוא ועולם המעשה לא שייך בכלל. איך אמר לי פעם אחד, אבא שלו היה מהחלוצים שהקימו את מנחמיה, מושבות של פעם, והוא עצמו חקלאי שם במנחמיה. אז הוא פעם עשי לו שמת, הבן שלו חזר בתשובה, זה היה אצלי בבית. אז הוא אומר לי, תמיד ראינו את הדוסים ככה, בתור כאלה זה, פתאום עכשיו, רבע, אתם כאילו יישובים, עושים זה, זה, סלבטנו על הדוסים, בתור כאלה שלא עושים כלום, שהם ועשייה זה לא שייך בכלל. תן לו רק ספר, תן לו תקציבים וזהו. אבל פתאום יש פה מהלכים חדשים. וזה מצד האמת. התדמית הזאת, שהעולם התורה, או יראת השם, היא צריכה לבוא בניגוד למהלך החיים, זה כי היראה היא יראה נמוכה. מצד האמת, יראת השם, היא מעצימה את האדם כל כוחותיו. אפשר פה להרחיב הרבה, אבל איך אומרים, יכלה הזמן, והמה לא יכלו, אבל הזמן גם קובע בספרים. אז עוד פעם. ובאמת, גם כל יחידנו יכול להחזיק מעמד, כי אם לפי רוח העומד השם לבוא להיות לאיש, ובעולם היה גיבור חי לשם הגדול. והנה תוכנה פנים שירת אלוקים. מתי? כשהיא נלמדת יפה ומתבררת, היא לא די שאינה ממעטת העוז ותבועת הרוח, היא לא ממעטת, אלא מה? כי היא מוסיפה עליהם. היא מאמצת את הלב בתערתה והיא ממלאתו גבורה, בייחוד מפני שאותו הכוח המעופף את הנפש, שהוא יסוד היראה והפחדנות, הוא נעשה עומד על מקום הראוי לו. צריך את זה, אבל במינון נכון, מקום נכון, שהוא יראת אלוקים ופחדו, שבכוח המושך האדיר שלו הוא נוטל מן הנפש את כל מורך הלב, ואת כל יראה ופחד זולתו. עכשיו אומר הרב, כל זה בא רק שהתכונה של יראת שמיים היא נאבדת ונלמדת. אז אתה רואה שאין ניתוק ואין סתירה בין יראת השם להופעת כוחות החיים של האדם. וכשהיא נטבעת על בסיסה הטבעי לה, וכשהיא עולה תמיד עם כל תעתה ועוז רוחה למעלה למעלה. אבל המצב ההפוך, אם על ידי עזיבת הדרישה והתיקון, נעזבת היראה הנשגבה הזאת, הכוללת את כל עושר האדם בכוחה ובתוצאותיה. הוא עוזב את זה לדמיון הגס להנהיגה. מה יקרה אז? שימו לב, ניתוח. אז תהיה תכונתה ממש ההיפוך ממה שהיא. הודה יהפך עליה למשחית. ולא תעצור כוח להיות לאדם למפתח עוז ולרוח גבורה. היא לא תמשיך מן האדם את הייעוד והשפלות התחתיתיות הממסמסות את רוחו ועוז גבורת נשמתו, כי היא מלפפת אותו אז ברוח עבעים, ברוח פחד וזוועה, עד שפחד אלוקים לא ישמע בלבוא כלל. אבל אדם לא מפחד מאלוקים, שימו מה הוא מפחד. כי אם יפחד כל היום רק מחמת המציק. יש אנשים שמפחדים לעשות כל מיני מהלכים. אין יראת אלוקים. יש יראת הפחד, מפחדים לעשות דברים. המציק והמזיק. ומדמיונות כוסבים, אשר בלבבו יחשוב שכל אלה יראת אלוקים הינם. זה גם כלול בדמיון של בני אדם, אבל אני מדבר כרגע על עיקרון. ואת העיקרון בואו נעשה לעצמנו, בואו לא נחפש אצל אחרים. אפשר להביא הרבה דוגמאות על אחרים, אבל בואו נהיה אנחנו כאלה מתוקנים ומתקנים את עצמנו. הפתעה הופקה במה שבדרך כלל כשלומדים מוסר, וואי, זה חבל, צריך לספר את זה לחבר שלי, ינקל, זה מתאים עליו. יואו, זה לבבר, בבר מהשכונה שלנו, הייתי מראה לו את זה, מהכולל שם, בטפו עליו. והוא, ולדימיר, אם שאתם רוצים, תראו איזה עדה מהתאז אתה בא. יעקב, בבר, ולדימיר, מי שאתה מוצא את זה, אנחנו. בואו לא נברח מעצמנו. בואו אנחנו אשים כאלה שירת השם שלנו, מוציא לנו כוחות חיים, והיא לא חונקת אותנו. בעל תשובה בתחילת הדרך שלו, מה רואים אצלו? מגדל זיפים, הולך עם כיפה, והוא עצוב, שואלים אותו מי מת. למה? למה בעל תשובה צריך עם עוצמות חיים גדולים? דווקא ירת השם צריך להעצים בך. בעדינות וכו'. זה מה שאמר רבי יוחנן הריש לקיש. חלך לאורייתא, הוא לא אמר לתחלות את הכוחות שלך, אלא תתעל אותם נכון אל התורה. שנים כאלה אנחנו צריכים להיות, שאין סתירה בין יראת השם לבין הופעת החיים. יש, בנוח שבעולם, אנשים מבינים שיש הורדת ידיים. צד אחד יקרא תורה, צד אחד יקרא חיים. אם אתה דוס, חיים חנוקים, אתה מקיים את התורה. ואם אתה נקרא מה שנקרא חילוני או מה שאתה רוצה, התורה נפלה הצידה, חופשי ומאושר, והכל טוב ויפה. ככה העולם חושב, לצערנו היה בעולם הדתי ועולם החילוני כך חושבים. איך אמר לי פעם חבר? התחלתי לחזור בתשובה, אז הוא אומר לי, תן ליהנות מהחיים, אחר כך לחזור בתשובה. יענו מה, משיכות בתשובה, אחרו החיים. נגמרו החיים. זו התפיסה שקיימת. חס וחלילה. התורה מעצימה בך את כל המהלכים. בעדינות, מתעלת נכון, בידה שאתה מוכשר לזה. זכה עשת חיים, או זכה עשת מוות. אתה מכשיר את עצמך לזה. אז ככל שעילת השם שלך יותר גדולה, ממילא העשייה שלך יותר גדולה, מבורכת וכו'. אבל אם העירה שלך היא עירה לא מאלוקים, עירה מהמציאות, מהמציק, כמו שהוא מגדיר פה, אז האמת, אתה חי בדמיונות. עוד פעם, כי אם יפת אותו אז ברוח יבאים, ברוח פחד, הפחד זוועה, עד שפחד אלוקים לא ישמע בלבוא כלל, כי אם יפחד כל היום רק מחמת המציק ומדיונות כוסבים, אשר יבוא יחשוב שכל אלה יראת אלוקים מנם. ומה יהיה אחרי כל זה? החברה, עכשיו שימו לב מה האנטיטזה שקורית. זה ממש תרחיש, דברים שנכתבו לפני 90 שנה, תראו איך אנחנו רואים אותם ממש משלו, עיניים לא צחדות אפילו, איך זה קורה. החברה החשה בקרבה כמה עוז וגבורה צריכים לה להחזיק את מעמדה, חברה מבינה צריך גבורה. אז מה היא עושה? כמה חירוף נפש היא צריכה למלחמתה בחיים, היא תמצא את היראה הזאת שיחנו הרבים בשם יראת אלוקים, שהיא המחלה יותר גדולה מכל מחלות החברתיות, על כן מה היא תעשה? היא תקום במרץ להיפטר ממנה. היא מבינה שמגדיר את זה יראת אלוקים, אבל היא מבינה שזה נלחם בגבורה, אז בוא נלחם בזה. נעיף את זה הצידה, כי זה מפריע למהלך החיים שלנו. אנחנו רוצים להיות חיים נורמליים. אבל איפה הטעות? את שניהם. מי שמייצג את זה קריאת אלוקים, ומי שחושב שזה קריאת אלוקים, אז הוא נלחם בזה. החברה בכללה אינה יכולה להעמיק חקר. היא רואה רק מה שלפניה. וכיוון שהיא רואה שהיראה הזאת שאומרים עליה שיראת אלוקים מסבבת לאדם תכונה כזאת שהיא נגד כל האומץ של החיים והחזקת מלחמתם, היא מוצאת און בקרבה לקום לסטן נגדה. לא יפחידו הכל בלהות שאול וכל דמיוני מצוקות, גם כל דברי אמת של צרה ויגון שיוכלו לבוא עליה בעקב הסירה מלפניה את אשר תמצא לשטן, לה בו החיה, תאם עליי, תנורשה והגענו, מה שתגיד עליי לא מעניין אותי כלום. אני אנחם בך, ראש בראש. כי אתה מייצג בעיניי משהו שהוא מזיק לחברה שלי. משהו שאתה קורא לו יראת אלוקים, אבל זה לא יראת אלוקים אמיתית. החברה אינה יודעת להתיירא מפני הסכנה, רק לרוץ את אורחות החיים. ועל כן היא מכלה את חמתה באותה יראה שהיא סובבת שיראת אלוקים ובכל מכשירה. וכדוב שקול היא עושה שמות בכל אשר ידה משגת. אלה הינם תוצאותיה של החיים הרוויציונים, כשהם מתקבצים במעמד של מועקה גדולה שנים ותקופות רבות, אחר כך הם פורצים דרכם בזהב. ובמה איפה נרפא את החברה ממשובתה? לטובתה החומרית והרוחנית, לאושרה לחיי שעה ולחיי עולם, להשלמת החיים המעשיים, השכליים והמוסריים, שמביאים אושר וברכה אל הגופות ולנשמות, אל היחידים ולכללים, במה? שנסלק מעל התכונה של יראת אלוקים את אותה הקליפה שעל ידה נעשים מחזיקי הרפויי כוח וכושלים. אותה קליפה שהצטבעה שבגללה אנשים נהיים חלשים ופחות יצירתיים ועושים, לא את יראת אלוקים נלחם, אלא נסיר את הקליפה הזאת של הדמיון שיצאה מציאות שלילית, שנעיר עליה התכונה של יראת אלוקים את אבוקת הדעת של הכרתה המלאה, עד שנעשה את הבינה המבחנת והיודעת להבדיל בין התכונה העליונה של יראת אלוקים אל התכונות השפלות של כל מוח ופחד, ללימוד קל ומובן. ואז ישוב אל יראת אלוקים מורה וזרה, ויגלו ויראו המאורים הגדולים שהיא מאירה בעולם בהווייתה. היה בעל תשובה אחד, הוא סיפר לי, זה קיבוצניק, חוזר לתשובה לפני הרבה שנים, אח שלו, גם קיבוץ, כמו אותו קיבוץ, אותו קיבוץ, אחים נולדו בקיבוץ. היה קצין בצבא ובא, למד באוניברסיטה, והיה חזר בתשובה, למד במכון. יום אחד הוא הלך לבקר אותו, פה הוא גר בבית הקרן. היה דירה סחורה, והבחור למד במכון מאיר, 10 דקות הליכה, פחות. הלך לשם, ואחי שלו לא היה בבית. הוא השאיר לו פתק, מכתב. שעד היום, לא עד היום, אז הוא סיפר לנו, אחרי שהוא סיפר, זה אחרי כמה זמן, כל כך מצטער על המכתב שהוא כתב. הוא אומר, אחי יקר, אני אוהב אותך, אבל אני אוהב יותר את התורה. תאמין לי, אין לי זמן. אפילו הולכת לשירותים, אין לי זמן. לכלום. אני רק תורה, רק תורה, רק תורה, רק זה, רק... תראו לכם, קיבוצניק, מקבל מכתב כזה. שאחים לא הולך לשירותים, לא הולך כלום, לומד כל היום תורה, כל היום זה. איזה ציון של תורה יש בעיני. אם זה התורה שלך, תעוף אתה בתורה הזאת. זה כי אחים בדרך חיים בדמיונות. הבחור השני, בסדר. מאבדים את לפעמים את המצבים, חוסר איזון, חוסר שפיות, כל המצבים האלה. ועוד קוראים לזה, יראת אלוקים. אני אוהב את התורה, אני לומד תורה, אני הנה, אני אפילו הולך לשירותים כי אני לומד תורה. הלו, הלו, היי. זה בל תשקצו, הפוך, אסור ללמוד תורה. זה בדיוק ההפך. אבל זה כדוגמה. ויש הרבה דוגמאות כאלה בכל מיני מובנים, שאנחנו משדרים תורה כזאת שהיא עקומה. אז עם אלה, החברה שנמצאת, היא נלחמת בתורה הזאת. היא לא מבינה. רק אם זאת התורה, לא רוצה אותה. והטעות יצא אל מי שמייצג את התורה. טוב, אני משתדל לעשות גבורת הצמצום, צריך לעצור בזמן שעוצרים. הגיע הזמן לעצור, אז אני יוצא. נעצור פה. בעיקרון שבועיים כבר לא יהיה מפגשים, כי יש יום ירושלים פעם אחת, ושבועות פעם שנייה. אז ניפגש בהמשך. טוב, שלום.